אז אנחנו בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, התעסקנו באמוראי בבל, נכון? ובתלמוד הבבלי. ככה עברנו באיזשהו בצורה ככה מאוד מאוד זריזה ומהירה על ממש ככה בקצרה על דורות האמוראי, נגענו בכמה דורות, נכון? אולי המרכזיים שבהם. דיברנו על דור ראשון של רב שמואל. בואו הצטרפו אלינו. זוכרים, נכון? יש לנו כמה דורות, כן, שבע דורות של אמוראים. בסדר, דיברנו על הדורות ועל המשמעות והעניין של התלמוד בה באופן כללי, ובסופו של דבר דיברנו על הדפסות השונות שלו במהלך השנים, עד שהגענו לדף הגמרא שאנחנו מכירים אותו היום. ובסוף השיעור הקודם הזכרנו גם את שריפות התלמוד, אתם זוכרים? הכנסייה נלחמה, ממש מלחמה גדולה בגמרא, זה דף אחר, לא קשור אלינו. נלחמה מלחמה גדולה בתלמוד, אפילו במילה תלמוד, בחלק מהגמרות המילה תלמוד מצונזרת. לפעמים גם עשו טעויות בזה, כאילו יש מקומות שבהם המילה תלמוד מצונזרת, למרות שהיא לא מתייחסת בכלל לגמרא, אלא ללימוד, כאילו, לא משנה, אבל גם שם עשו, כאילו, היה להם ממש מלחמה גדולה בזה. למה דווקא בתלמוד? אז מה זה? מה שקצת ניסינו להגיד פעם קודמת, קודם כל, באופן פשוט, אין סיבה מספיק טובה. זאת אומרת, הטענה הייתה שהתלמוד הוא נגד הגויים, ויש שם דברים נגד ישו, כל מיני דברים כאלה, שגמרות שאנחנו יודעים על ישו, נגיד שאולי יצונזרו, כל מיני דברים כאלו. אבל אני חושב שבצורה יותר עמוקה, זה קשור לדבר שכבר דיברנו עליו הרבה במהלך השנה הזאת, שתורה שבעל פה היא הברית הקרותה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יש משהו בסיפור הזה של תורה שבעל פה, שהוא מייחד את עם ישראל משאר העמים. זאת אומרת, אם התנ"ך הוא ספר שמתקבל על, נכון, היום הוא מתקבל בכל העולם, גם אם זה לא תמיד נעשה בצורה טובה. זאת אומרת, האופק, כאילו, איך התנ"ך נהיה כל כך מפורסם בעולם, אתם יודעים? למה? כי מה? לא שמעתי. זה נכון, אבל נצרות, אבל אז מה אם יש נצרות? למה הנצרות בכל העולם? כי הנצרות והאסלאם היו מאוד אלימים לאורך השנים, בסדר? תחשבו על כיבוש אמריקה, על ידי הספרדים. זה כל מקום שמגיעים, מנצרים את כולם. היו שם תרבויות עתיקות, כל מיני שמות שאתם בטח מכירים, אבל לא נשאר מהם כלום ושום דבר, והם מגיעים והם מביאים איתם את הנצרות בכל מקום. גם האסלאם, בסדר? האסלאם היא גם דת שנלחמת על אמונתה, נכון? נגיד, היהדות לא עשתה את זה. אם זה היה תלוי בנו, התנ"ך היה נשאר שלנו. לא רצינו לתרגם אותו, נגיד. אבל דתות אחרות, גם לא היינו מנסים לגייר באופן פשוט אף אחד, כאילו. זאת אומרת, יש לנו מה להגיד לעולם, אבל לא, אנחנו לא רוצים שכולם יהיו כמונו. יש להם, הדרישה מהם היא הרבה יותר פשוטה. אבל הנצרות והאסלאם, יש ממש מלחמה על זה, כן. תלוי במה. הם לא צריכים להיות כמונו. אין לי עניין שאנשים יהיו יהודים. זה נכון, אני אומר, אני מביא דברים, זה לא שאין לי קשר לעולם, יש לי קשר לאומות העולם. אני רוצה שילמדו מהדרכים שלי וכו' וכו', אבל אני לא רוצה שהם יהיו, אין לי צורך שהם יהפכו להיות כמוני. זאת אומרת, אין כאילו כמו מלחמות לא יודע, מסעות הצלב הנוצריים, או לא יודע, או המלחמות של האסלאם עד היום בעולם, זה לא דבר שאנחנו פוגשים אותו אצלנו. אין לי, להפך, כאילו, גרים שבאים להתגייר בדרך כלל לא כל כך, לא זורמים איתם, נכון? כאילו, אנחנו, לעזוב אותך, לך, תראה, למה, מה ראית, לבוא לאומה, שהיא ככה, במצב כזה שפה, מה אתה רוצה? כאילו, למה אתה בא? תשאר, תהיה גוי טוב. מה זה? לא. אופן פשוט, לא, יש להם את הציוויים שלהם, זה שבע מצוות בני נוח. זה להיות, בצורה פשוטה, זה נקרא לזה, כאילו, להיות אנשים טובים. בסדר? הם לא צריכים להתעסק עם הלכות בורר בשבת. זה לא תפקיד שלהם. כל אחד יש לו תפקיד אחר בעולם. אבל בסופו של דבר, אחרי כל הסיפור, אמרנו, תורה שבכתב היא מצליחה להיות דבר שהוא מונגש לכל העולם. תורה שבעל פה היא משהו שהוא נשאר יותר ייחודי לעם ישראל, ועליו יש מלחמה כל הזמן. בסדר? טוב. מה שאני רוצה קצת שנעבור לדבר היום, דיברנו, לפני שני שיעורים דיברנו על הירושלמי, שיעור קודם דיברנו על הבבלי, היום אני רוצה לגעת גם קצת בזיקה שביניהם, הכל הוא מאוד מאוד בקיצור, אבל נדבר קצת גם מבחינת הפסיקת הלכה ואולי גם קצת בפן העקרוני, ואם נספיק אולי נעבור היום לדבר גם על הסבוראים, שזה כבר הדור הבא. בסדר? טוב, אז בתקופת הגאונים, גאוני בבל מתייחסים פחות לתלמודה של ארץ ישראל, ולאט לאט התלמוד הבבלי תופס מקום יותר ויותר משמעותי. זה מופיע אצל רב היי גאון, ככה מופיע אצלכם, כאילו מהגאונים זה בעצם מתחיל להתפזר לכל עם ישראל, וככה התלמוד הבבלי הולך ומתקבל. אז בספר האשכול מביא את דברי רב היי גאון, זה מופיע אצלכם, בהלכות ספר תורה, כל מה שמצינו בתלמוד ארץ ישראל, כן, בירושלמי, ואין חולק עליו בתלמודנו, או שנותן טעם יפה לדבריו, נוחזנו ונסמוך עליו. דלא גרם פירושה ראשונים. בסדר? פירושה ראשונים, מה הכוונה? למי, מי זה פירושה ראשונים? מה זה? כן, כמובן שאנחנו לא מדברים על הראשונים, כי בתקופת הגאונים הראשונים עוד לא נולדו. אז הכוונה היא לדורות קודמים בעצם. בסדר? תנאי אולי תנאים וכו' כאילו. אבל מה שמצינו שחולק על תלמודנו, אם הירושלמי חולק על הבבלי, מה נעשה? נעזבנו. את מי נעזבנו? את הירושלמי. עכשיו, אומר רב היי גאון, יש לנו בעיה, למה? בכל מיני מקורות, בטח אנחנו פה כבר מכירים, שתורת ארץ ישראל וזה נכון, יש כל מיני דברים שדברים על מעלתה של תורת ארץ ישראל, איך נסביר את זה? ועד עצם רבי זיירה, כדי להשתכח תלמוד הבבלה, כן, רבי זיירה עולה לארץ ישראל ומתענה כדי לשכוח משהו, למה זה היה כל זה, למה? ורבי ירמי אמר במחשקים הושיבני, זה גמרא בבלי, ואמר נמי בבלי טיפשי, דיאת ובארה דחשוכה אמריתון שמעת דמחשכה, כן, כל אמירות כאלו נגד התלמוד הבבלי וחכמי החכמים הבבלים, בזמנם לא נעירו טעם דמתניתא כחכמי ארץ ישראל, עדיין היו שם סנהדרין וגדולי החכמים היו בארץ ישראל וגזרות מרובות בבבל. זאת אומרת, הייתה תקופה שבאמת ארץ ישראל עדיין המרכז הרוחני המשמעותי היה בארץ ישראל, ובבבל כבר לא היה ככה, וטוב עדיין ארץ ישראל התקדשה מכל הארצות כדבר רבי זיירה, אבל וכו'. אבל בימי רבי ורבינה ורבשי, היה שלום בבבל, ונפיש מדה בארץ ישראל. זאת אומרת, התחלף המצב, הזכרנו את זה כשדיברנו על תלמוד הירושלמי, אם אתם זוכרים, שהשלטון, הממלכה הרומית פה, רומית? מתפוררת, ויש... שאני לא מתבלבל בין הזה, שהשלטון מתפצל לשני מוקדים, מי שנמצא בארץ ישראל זה ה... זוכרים? מישהו זוכר? אנחנו, בתלמוד הירושלמי. לא, אנחנו בסוף הזה, שאני לא מתבלבל בדורות, אני אגיד לכם את זה. שנייה. טוב, אני אגיד ככה, אני אגיד בעל פה, נראה לי שאני צודק, מה שקורה, בארץ ישראל יש את העולים הביזנטים לדעתי, ובבבל, זה כן, אני זוכר, עולים האימפריה הפרסית ססנית, מה שנקרא, זה, בקיצור, יש, כל הערבוב הזה יוצר מצב שבו, כמו שאומר פה רב היי גאון, מימי רבינה ורבשי, יש שלום בבבל, ונפיש מדה בארץ ישראל, ואם היא תאורת אמן טובה, ונחית מן דעה ותמן לבבל. זאת אומרת, אנשים יורדים מארץ ישראל לבבל, בסדר? כי באמת בארץ ישראל קשה לחיות, כגון רבין, רב דימי, וכולו נחות דנח תנחה. רובן חכימי דארה דישראל, זאת אומרת, הרבה מחכמי בבל למעשה, מגיעים מארץ ישראל, מביאים את מסורות ארץ ישראל, ומביאים, נקרא לזה אולי גם את הסגולה של התורה שקיימת בארץ ישראל. ואמרו, ממות רבי עד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, והתורה מתגברת והולכת בימיו. אז ודאי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. ואמרו ולציון יאמר איש וכו' וכו' כל זה, אבל ותו כמה יואב ותלמוד ארץ ישראל ויד תעמד הקדמי וכלל הוא ילחת כבטרי. אז יש פה כמה עניינים. אומר רב הגאון, למה אנחנו פוסקים כמו תלמוד בבל? אז עניין אחד, שבאמת מבחינה סגולית ארץ ישראל היא חשובה יותר והתורה בגדולה יותר, אבל המון מחכמי ארץ ישראל מה קרה להם? עברו לבבל, בסדר? אז אנחנו מביאים איתנו את התורה הזאת לבבל. דבר שני, שמה? כמה יואב את תלמוד ארץ ישראל. זאת אומרת, כשאנחנו הרבה פעמים מביאים את הכלל של הלכת כבטרי. מה זה אומר הלכת כבטרי? ככל שהדור הוא מאוחר יותר, הלכה כמותו. מה הרעיון בזה? אנחנו בדרך כלל מדברים על ירידת הדורות, נכון? כי הם יכולים, אם עכשיו, נגיד, התלמוד הבבלי, שנחתם 100 שנה אחרי התלמוד הירושלמי, בסדר, ראה את הירושלמי, והחליט לא לפסוק כמותו, כנראה שיש לו סיבה. זאת ההנחה. בסדר? מה זה? עד כמה אפשר... נכון, שאלה טובה. בגדול, יש בזה כלי, אבל נגיד בצורה פשוטה, נגיד נקרא לזה שכל את זה באותו תקופה. זאת אומרת, תנאים, המוראים, אז הרבה פעמים אנחנו נגיד ההלכה תהיה כאחרונים של אותו תקופה. יש איזשהו קו שאמרנו כבר, אנחנו כבר מלא זמן חייבים להסביר אותו, נכון? צריך מתישהו לעשות את זה. איפה עובר הקו הזה ולמה? בסדר? למה הוא פתאום עובר שם, איך זה קורה, שזה דיונים מעניינים באחרונים. מה זה? מה, הקו הזה? אז יש לזה מחלוקות קצת באחרונים, בסדר? יש חזוני של זה, ויש בתשעה, ונדבר על זה בעזרת השם, בסדר? טוב, גם הריף באמת הולך בכיוון הזה, פוסק כמו הריף באופן כללי, פוסק כמו הבבלי, חזינה למקצת רבתא דסבירא להו כאולה, הוא מביא את זה בעירובין, ושמחה גמרא דבני מערבא, ואנה לא סבירא לן אחי, דכיוון דסוגיין דגמרא דילן, הבבלי, ליתרא, לא אכפת לן במאי דעשרי בגמרא דבני מערבא. למה? כי דעל גמרא דילן סמכינן דבטראו. והינו אבי בקין בגמרא דבני מערבא תפמינן, ואילב דקים להו, דהי מימרא דבני מערבא לאו דסמכהו, לא קשהו לאינהו. זאת אומרת, הם יודעים, הם מכירים, הם רואים, וככה הריף באמת פוסק באופן עקבי ושיטתי כמו הבבלי. מי שהולך בכיוון שונה קצת היה הרמב״ם, שבהרבה מקומות פוסק כמו הירושלמי. אומר את זה הרעבד בהלכות קריאת שמע, ככה הבאתי כמה מזכורים, זה הרב דרכו להיות סומך על הירושלמי, ככה מביא בשו"ת מעריק, והוא דבר ידוע, שרבנו משה רגיל לפסוק על פי הירושלמי, יותר מכל הפוסקים הידועים אצלנו. בסדר? זה ככה ממש אמירה מאוד ברורה על הרמב״ם, יש לו שיטה שהוא רגיל לפסוק מהירושלמי, ואפילו במקום שאין תלמודנו מוכיח כדברי הירושלמי, לפעמים יפסוק מותן, איך שתלמודנו מעמיד משנה הברייתא בשינוי דחיקה, הירושלמי מפרשה בפשטה, תופס לו שיטת הירושלמי. זאת אומרת, הרמב״ם מרשה לעצמו, נקרא לזה ככה, להגיד, דברי הירושלמי נראים לי יותר. בסדר? המשנה פה יותר מסתברת כמו הירושלמי, ואני הולך איתו. הגרא אומר את זה בכמה מקומות, בסדר? כמו שהבאתי פה, בביאור שלו, שולחן ערוך, אור החיים, ריש למד ה', בפרט שהרמב״ם תמיד נוטה אחר הירושלמי, זה כל מה שזכרתי, אבל יש עוד מקורות, סתם, כן, אתם מניחים שזה לא מקורות שאספתי אותם עכשיו באופן אקראי, כן? אנשים כתבו את זה לפניי, ברור לכם, כן? לא זכרתי בדיוק את הגרא הזה, כאילו, בדרך כלל אני זוכר את זה ספציפית, פרח מזיכרוני, אבל, אבל אלה הדוגמאות שחוזרות כמעט אצל כל מי שמביא את זה, זה הדברים האלו. למה הרמב״ם עושה את זה? הרמב״ם בעצמו מבאר את זה, זה מופיע בריטווה. הריטווה מצטט את הרמב״ם. מה אומר הריטווה? פרש הרמב״ם זל, בריטווה על מסכת יומא. בתשובת שאלת רבי ירמיה, לטעמי מחשקים או שיבני, תלמוד בבלי, ותאמה משום דלא נהירה לאון תאמה דמתניאתה כהלכתה כמו דנהירה לרבנן דארץ ישראל. זאת אומרת, הרמב״ם באופן עקרוני אומר, אנחנו הולכים אחרי חכמי ארץ ישראל, למה? כי הם באמת מבינים יותר מה שהם אומרים, נגיד זה ככה, נכון? דנהירה לאון תאמה דמתניאתה כהלכה, בסדר? זאת אומרת, בבל הם לא נהירה להם כמוהם, זאת אומרת שלחכמי ארץ ישראל כן נהירה להם כמוהם. רבי זרע נמי באי דלהשתכח לתאמה דבבלי משום דלא נהירה לי בתר דשמה תאמה דמערבה דמנהגה דאלמה דמיד קרעין השטפי מי דגמר ברישה, מעולב בכל הדורות היו כן. זאת אומרת, עד כאן עזבו את רבי זרע, שהוא אומר שהוא מסביר, הוא מסביר פה בסוגריים, נגיד, הוא מסביר פה למה רבי זרע כל כך מתאמץ לשכוח. זאת אומרת, מה אכפת לך שתזכור גם וגם? נכון, אבל למה רבי זרע מתענה? כאילו, מה הסיפור? למה זה קריטי לו? וזה סתם, האמת שזה אמירה חשובה, אולי אני, תראה, אולי לא חשבתי, אני ניגע בכמה מילים. למה זה חשוב? כי מה אומר הרמב״ם? דמינג דאלמה, דמיד קרעין השטפי, מי דגמר ברישה. זאת אומרת שמה? יפה, זאת אומרת, אנחנו קוראים את זה נגיד על ילד קטן, נכון, לומד ילד למה הוא דומה? לכתב כתוב על דף חלק, ולומד אדם שהוא זה, על כתב מחוק, כל מיני דברים כאלו, יש ביטוי, קוראים אותו גם כמחד שבשת, קוראים את זה? כיוון דעל על, שיבוש, כיוון שהוא נכנס, נכנס. זאת אומרת, אם התרגלת איזשהו משהו בטעות, התבלבלת עם איזשהו משהו וטעית בו, הסיכוי שלך לתקן אותו הוא קטן הרבה פעמים. בסדר? שזה לא שאי אפשר לתקן, אבל לתקן דבר מעוות זה יותר קשה מאשר ללמד מראש דבר אחד מתוקן. בסדר? כמו מה? כן, כן, נכון. כמו לשבור הרגל. נכון? אז בהרבה דברים זה ככה. אז לכן רבי זרע, זה מסביר רמב"ם, למה רבי זרע מתענה? למה הוא מתענה? הוא אומר, אני לא רוצה להיות לתקן את עצמי ולהיות זה. אני רוצה שהדברים יהיו לי כמו חדשים, נקרא לזה, בסדר? כמו זה. אני אגיד סתם בהערת סוגריים, זה יהיה קשור אולי לדברים שנדבר בהמשך היום, אולי. אני אפילו אגיד זה ככה, בצורה הכי פשוטה. אחד הדברים שאני רוצה שנעשה בשיעורים האלה, בין היתר, זה נפגוש גם סוגיות שהרבה פעמים הן מופיעות בקונוטציה שלילית. זאת אומרת, מביאים אותם כאיזושהי עמדה שהיא בא, נגיד, להתנגח עם המסורת, בסדר? מכל מיני כיוונים. אז חלק מהדברים הזכרנו כבר, נגיד, אני אקח דוגמה שדיברנו עליה, קדמות ספר הזוהר, בסדר? באחד השיעורים אתם זוכרים על רשב"י, דיברנו נכון על קדמות ספר הזוהר. אני לא אבחן אתכם עכשיו, מה אמרנו שם? בסדר? מה זה? מי כתב את, את הספר, את כל, ההתגל, את כל ההתגלגלות, מי איפה זה, איפה התגלגל, מתי הוא נמצא, מי מצא אותו, זוכרים את זה? רבי משה דיליון, ומי נוסע לחפש אותו? רבי יצחק דמנעקו, תלמידו של הרמב"ן, אבל אני אומר, אני אגיד ככה, אני לא חושב, אני אגיד ככה בסוגריים, אני לא חושב שכולכם תזכרו את כל זה בעל פה, בסדר? כי מי שלא כותב לא זוכר, ככה זה עובד, וכיוון שאתם לא כותבים, אז לא תזכרו. אבל מה אני כן חושב? שישב לכם בראש, שתדעו שהתעסקנו בזה. ויכול להיות שאם אחד תפגשו את זה, מישהו יגיד לכם מה זה, אז תדעו שיש, תדעו שיש מי שכתב על זה, ויש מי שזה, ויש גם תשובות. אז זה חלק מהסיפור. ושלא פעם ראשונה שתפגשו את זה, זה יהיה בקונוטציה שלילית. זה חלק מהמוטיבציה שלי להגיד לכם דברים, תדעו לכם. טוב, מי הוא? לא בכל הדורות היו כן, אלא בימי רבא, ועכשיו אומר פה דבר מעניין הרמב״ם. לא בכל הדורות המצב היה ככה, שבארץ ישראל המצב היה יותר טוב, וידעו יותר למה. בימי רבא ורב יוסף ואביי ורבא דאבלו להושמדות כדי את הפרק הסוחרת הפועלים ואמרי הנה מפרק אלו טרפות ערקו רבא ורב יוסף ורבי זיירה קר אלו ערוקאי שהיו בורחין מחמת השמדות ואמר אלו רבי זיירה שעם כל זה לא ישכחו את דברי תורה. טוב, אני לא נקרא עד הסוף, אני נקרא רק את המשפט האחרון, אני מדלג לסוף. אבל אחר כך נתגברה התורה בבבל כמו שכתבנו בימי רב אשי דאמרינן מימות רבי ועד רב אשי ומצינו תורה וגדולה במקום אחד. אומר הרית ועד כאן דברי רבנו זל וחיים הם למוצאיהם. מה זאת אומרת? אומר הרמב״ם, באופן עקרוני איזה תורה טובה יותר? בבל או ארץ ישראל? של ארץ ישראל, בסדר? למה? כי באמת היה הדברים יותר נהירים להם. אבל אומר הרמב״ם, גם בתוך הסיפור הזה בעצם יש איזושהי חלוקה של דורות. יש דורות שבהם המצב היה שונה ובאיזשהו מקום לך שהתשובה הזאת היא קצת מקרבת, נקרא לזה אולי בין הרמב״ם, אני חושב אולי לריף קצת, או דברים שראינו נכון בה. זאת אומרת, בסוף, השאלה היא איפה התנאים היו יותר אופטימליים ללמוד, וללמוד כמו שצריך, ולהבין את הדברים, היא שאלה משמעותית, והרמב״ם אומר, אני מוכן, אני לא מסתכל על הכל כיחידה אחת. בסדר? זאת אומרת, זה לא שאלה האם הבבלי או הירושלמי, באיזשהו מקום, אלא אומר הרמב״ם, אני יכול לחלק פה בתוך הדורות האלו, איפה אני מעדיף את זה, ואיפה אני מעדיף את זה. בסדר? כן. אוקיי. אני חושב שכן, השאלה כאילו, אני אולי אני אגיד ככה, הסיפור של אוויר הדרתי זה אצל מחכים, נראה לי שהוא פשוט כאילו נושא כשלעצמו, נראה לי להגיד עליו יותר מזה עכשיו, נראה לי שאני לא ניכנס לזה, אבל זה עומד פה ברקע, זה כן עומד ברקע, נכון? כאילו יש איזושהי הנחה ש... זאת אומרת, כולם מודיעים לזה, נכון? שבאופן עקרוני, כולם צריכים להתמודד עם הגמרות האלו, הרי גם רבי גאון, הוא מתחיל מזה, נכון? ועד עצם רבי זיירה, ורבי ירמיה אמר מחשקים ושיבני, כל זה כי יש כל מיני סיבות, צריך לתת כל מיני סיבות. אז השאלה אם הסיבות הן טכניות או מהותיות, בסדר? היא שאלה. מדבר רבי גאון יותר נשמע שזה אולי קצת טכני, נכון? הוא אומר, כאילו, יושבים שם רוב החכמים, רוב הזה עדיין, ולכן עדיין המצב שם היה יותר טוב. אצל הרמב״ם זה אולי כבר נשמע אחרת. באופן עקרוני, ארץ ישראל היא עדיפה באמת, בסדר? אבל היו תקופות אולי שהסיפור הזה השתנה. טוב. למעשה, בסופו של דבר, בוא נגיד ככה. אני חושב שלמסקנה, די מקובל, היום, כמעט לכולם, שהבבלי תופס מקום יותר משמעותי בפסיקת ההלכה. בסדר? בטעם הדבר הזה יש כל מיני כיוונים, אז זה כותב ואומר הבית ישעי, הזכרנו אותו כבר, רב שלמה פישר, מי שזוכר אחד האחרוני, שהבבלי היה מתוקן ונפוץ יותר, וזה מאוד משמעותי. באמת הבבלי הדפיסו יותר, זה קשור לזה שהבבלי הוא ערוך יותר מהירושלמי. הירושלמי הוא ספר לא מאוד ערוך, זאת אומרת יש אומרים לא ערוך בכלל, כאילו שהוא ממש איזשהו ליקוד של הדברים, שלא מספיק, יש מי שאומר שלא ערכו אותו בכלל, יש מי שאולי העריכה היא מאוד מאוד מינורית. הבבלי הוא ודאי ספר ארוך יותר, ועל העריכה שלו אני אולי נדבר היום גם כי נראה לי בהמשך השיעור. זאת אומרת שזה כאילו יותר תמלול של הדיונים מאשר איזשהו משהו שכאילו אספו אותו לכדי דבר. נגיד הבבלי הוא ספר מאוד מאוד ארוך. זאת אומרת, יכול להיות לך דיון מאוד מסודר שתהיה בו שאלה ויהיה בו כמה דורות שכאילו, הרי בפועל כל הדורות האלה, הם לא דיברו על זה כולם ביחד. יכול להיות לך שאלה אחת שעונים עליה שלוש דורות שונים. אז ברור שזה לא קרה ככה, זה לא תמלול של מה שהיה. מישהו אסף, חלק מקומות גם הראשונים יגידו, איך יכול להיות שדור קדום עונה לשאלה של דור מאוחר? איך זה יכול להיות? אנחנו בדרך כלל לא זוכרים את הדורות, אז אנחנו לא יודעים להגיד שזה הסיבה. לפעמים יש לך פתאום שאלה של מישהו, עונה לו מישהו שחי שתי דורות לפניו נגיד. איך יכול להיות שהוא עונה לו? אז לפעמים הראשונים אומרים, הוא לא באמת ענה על זה, הוא אמר את זה באיזשהו הקשר אחר, ובעריכה הכניסו את זה פה, כי זה באמת עונה על השאלה הזאת. בסדר, כל מיני דברים כאלו. אז הבבלי באמת התעסקו איתו הרבה יותר, אנחנו יכולים לראות, זה כל מי שקצת לומד בבלי ירושלים, יכול לראות שהבבלי הוא ספר הרבה יותר ברור, והרבה מובנים, בקטיר.
אז איך אנחנו יכולים דייק במילים בירושלים?
זה שאלה, אני לא תמיד בטוח שאפשר. באמת, הרבה פחות מדייקים, אני חושב, בירושלים. כאילו, גם הפרשנים, כל הראשון הרבה גרסאות בו, הרבה פעמים. וחלק מהמחלוקות בין הפרשנים תהיה מחלוקת בגרסה. הזכרנו זה שכשלומדים ירושלים הרבה פעמים אתה מתעסק בפשט, תלוי עוד פעם, תלוי מה ומתי, קצת יותר קשה להוציא ממנו את השלבים, כי יש המון, אתה משקיע המון אנרגיות בפשט שלו. בגלל הסיפור הזה של הגרסאות והתחביר השונה והמורכב יותר וכו'. אז נגיד אומר הרבה, העובדה שהבבלי היה יותר ארוך ויותר מסודר ויותר נגיש נקרא לזה, גרמה לעם ישראל ללמוד אותו יותר. כיוון שעם ישראל למד אותו יותר, מה קרה? הוא קיבל אותו. כיוון שהוא קיבל אותו, אנחנו חויבים אליו. בסדר? זאת אומרת, זה מאוד עושה סדר. כאילו, בסוף הרבה פעמים אנחנו, שאתה שואל, כאילו השאלה לא תהיה, נגיד ככה, השאלה לא תהיה איזה תלמוד הוא יותר טוב, או עמוק, לא משנה מה. זה אולי, נדבר עוד מעט קצת על הפן היותר עקרוני כזה, על ההבדלים ביניהם, אבל בפן הפשוט הטכני, עם ישראל מקבל את הבבלי כי הוא ספר יותר נגיש, נקרא לזה. כיוון שעם ישראל מקבל אותו, אנחנו גם נהיים מחויבים אליו. כי המחויבות נובעת מהקבלה. בסדר? ולא להפך. אני חושב שלא, זהו, לא רק בגלל שהוא אחרון, כן. אני מסכים, כן. בסדר? זה כנראה, זה כמה דברים שמצטרפים. יש כל מיני הסברים, הוא עושה שם כמה הסברים, אבל נראה לי שכאילו הדברים, הוא אמר, הדבר הכי בסוף הכי משמעותי הוא העובדה שעם ישראל מקבל. העיסוק הכי משמעותי היה בבבלי. זאת אומרת, עד היום, בסדר? כמה מכם למדו מסכת בבבלי וכמה למדו, עשו סיום מסכת ירושלמי, תחשבו על עצמכם. בסדר? מתי לאחרונה למדנו מסכת בירושלמי בישיבה? כאילו זה לא, כנראה זה לא סתם כאילו. טוב, בואו ניכנס אולי קצת להבדל העקרוני שביניהם, בסדר? כי פה יש קצת, זה כבר ייגע אולי בקומה הנוספת. אז במקורות אנחנו מוצאים כל מיני התייחסויות להבדלים מהותיים בין שני התלמודים. הגמרא בסנהדרין נגיד אומרת, אמר רבו שעיה, מאי דכתיב ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים של בארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. טוב, חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. יש הבדל בצורת הלימוד בין הבבלי לירושלמי, בסדר? כן, אז אני אגיד ככה, אני חושב שבוא נתחיל מחובלים. מה זה חובלים זה לזה בהלכה? ש? כן, זאת אומרת, צורת הלימוד היא כאילו, אני שואל, אתה עונה, בסדר? אני אומר משהו, אתה מקשה עליי. זאת אומרת, כל הזמן, וככה אנחנו מתפתחים כאילו. זאת אומרת, הניגודיות הרבה פעמים יוצרת משהו טוב, בסדר? זה נכון הרבה, זה נכון גם בזוגיות, וזה נכון, נכון, יש חברותות שזה, יש אדם שטוב לו עם חברותה, שכל הזמן חושב אחרת ממנו, והם רבים. בסדר, הם קוראים חברותות שזה, הם, זה מה שהם חיו אותם, המריבות האלו וזה, והם צועקים אחד על השני, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת לא אומר שלא, לא אומר שזה לא נכון. אני אומר, קודם כל אומר רבי יושע, אמר שזה הבבלי. אנחנו גם יכולים לראות את זה בגמרא, בסדר? כאילו, אתה כל הזמן עסוק באולי נגיד אחרת. בסדר? באמת איזושהי מלחמה כזאת. והירושלמי בנוי אחרת. זאת אומרת, מנעימים זה לזה בהלכה. עכשיו, באמת אני חושב יש יתרון וחיסרון לכל צעד. זאת אומרת, היתרון של החובלים נגיד, הוא מה שאתה קצת אומר, זה כאילו הסיפור שאני חושף את האמת. אני נלחם עליה, אנחנו נחשוף. אני לא עושה לעצמי חיים קלים, נכון? יש לך משהו להגיד? בוא אני אקשה עליך. אולי זה לא נכון, אולי תראה, מה תגיד על הברייתא הזאת שאומרת אחרת? ואולי איך אתה מסתדר עם המקרה הזה, נכון? וזה כל הזמן מפתח אותנו ומחדד אותנו. כמו הסיפור על יודע מה? טוב, לא משנה. סיפור בגמרא קשורים לזה. אבל אם אני... ירושלמי סיפור הוא אחר קצת. מה הסיפור? ככה אני אומר, ככה אומרת פה הגמרא, כאילו שבאמת יש איזשהו מקום שבו אתה מסוגל לשמוע מישהו אחר ולחיות אותו בשלום. זה לא מה שאנחנו מסכימים על הכל, אגב. וזה מה שאנחנו יכולים לחיות בשלום. בסדר? אגב, תחשבו את תלמידי חכמים עד היום, יש כאלו ויש כאלו, כאילו. לא, זה לא... עכשיו, זה נכון שכאילו בקרב אלו ש... מנעימים זה לזה בהלכה, אתה יכול למצוא גם כאלו שיותר לא עומדים על שלהם. נכון, זה תמיד תהיה הקליפה של מי שכאילו לא מוכן להילחם, אז לפעמים הוא גם יותר מדי כזה נחמד עם כולם, בסדר? ויש כאלו, אבל יש קליפות גם לצד השני, שאנשים שנלחמים בכל דבר, אז הם נלחמים, לפעמים נלחמים בצורה קיצונית בשיטות, שלא תמיד אתה אומר, בוא תקשיב כאילו, אתה לא חייב להסכים, אבל בוא תהיה מוכן להיות איתי באיזשהו שיח, באיזושהי הקשבה, בסדר? אז קודם כל, אנחנו אומרים את זה המון פעמים, נכון? יש 70 פנים לתורה. מה נעשה? לא, זה נכון, אנחנו משקיעים המון המון זמן להגיע לאמת. זה לא אומר שבסוף האמת שאתה תגיע אליה, האמת שאני אגיע אליה. בסדר? כאילו, אם לא השקעת, אז לא תגיע. אבל אם שנינו נשקיע, זה אומר שבהכרח נגיע לאותו מקום? לא. כי נראה לי שההנחה היא שלא בכך שיש אמת אחת. מי צודק, האשכנזים או ספרדים? סתם, רק כאילו, תראים את המחלוקת הכי כאילו זה. מי צודק? יש צודק בזה? יבוא משיח, כאילו, אני לא יודע. אגב, מה יקרה שיבוא משיח? זה פעם שלו, נכון? מה יהיה? אז כל הספרדים אומרים מה? כולם יהיו ספרדים. כל האשכנזים אומרים? כולם יהיו, נכון? לא, אז מה יהיה? אני לא יודע מה יהיה. יכול להיות, אני לא יודע. לא, עוד פעם, זה מה שאני אומר. לא, זה בדיוק, זה הקליפה של הנועם, נקרא לזה, בסדר? זה מצחיק אותי כל הזמן, כי כאילו אני אומר, היום יש מפלגה שקוראים לה נועם, שהיא חורצת על דגלה את החובלים. לכן זה כאילו, אני אומר, זה כאילו, זה מצחיק אותי, כאילו. אבל אני אומר באופן, אני אומר באופן פשוט, יש הבדל בין פשרנות, בסדר? לבין ההבנה שהאמת שלי היא לא תהיה האמת שלך. לפעמים, בוא נגיד ככה, אני מאמין, נגיד, בתורת ארץ ישראל, בסדר? אני חושב שזה דבר טוב. האם אני חושב שזה מתאים לכולם? האם זה תשובת הדור לכולם? לא. לי זה מתאים. בסדר, אני... לא משנה, אני מנגיד, אני אוהב לחשוב על סברות רוחניות בגמרא, סבבה. אני יודע, אבל שיש אנשים גם בישיבה שזה לא מתאים להם. אז אני לא בטוח שזה... זה נכון באופן עקרוני. שאלה, איך מפרשים את מה שהוא אומר? גם בתוך עולם הישיבות, שדוגל בתורת ארץ ישראל, יש גישות שונות. אנשים שונים, כאילו, תראו כמה תלמידי הרב קוק יש, עזבו את אלו שבכלל אומרים שזה, זה, נדע, הלכתה למשיכה כזה, שזה משהו אחר. אני אומר גם אלו שמנסים ליישם את זה עכשיו. בסדר, אני צמצמתי. בתוך עולם הישיבות, תלמידי הרב קוק, הציונים שהולכים עם זה, עם תורת ארץ ישראל, וחושבים שזה מתאים עכשיו, ועושים זה משהו, בסדר? גם בתוך הסיפור הזה, אתם יודעים איזה מנעד יש, כאילו? מה זה תורת ארץ ישראל? זה תיקון, אני מחפש את תיקון העולמות, הרב ויצמן כזה שמדבר על מציאת מקורות קבליים לדברים של הגמרא, האם זה איזשהו מקום שבו אנחנו מנסים להבין איך בונים מדינה נגיד, בסדר? איך מקיימים, איך התורה שלנו הכי משפיעה על כל מעגלי החיים שיש לנו ועל צדק חברתי ודברים כאלו, או שזה בכלל קשור לאיפה התורה פוגשת אותי הקטן, כאילו, כן, כאילו זה משהו יותר חסידי כזה, כאילו, איפה הסוגיה הזאת בגמרא שבכלל מתעסקת באיזה משהו זה, מי זה השור שבתוכי ומי זה, בסדר? אפשר לקחת את זה למלא מקומות. סבבה, ולחבר אותם ולהגיד שזה הרב קוק. בסדר? אז אני אומר, אז אני לא בטוח שמישהו צודק ומישהו טועה. אבל השאלה היא איך אתה מנהל את השיח. השיח יכול להיות מאוד מאוד כזה, שאתה נלחם על מה שיש לך להגיד. עכשיו, זה מאוד מתאים, אני חושב, באופן פשוט, להגיד למצב היהודים, בגלות. כשאתה נמצא בגלות, אתה נלחם על מקומך. אתה כל הזמן במלחמה עם מי שסובב אותך. בסדר? הזהות שלך היא זהות מאוד מאוד לעומתית, מה שנקרא. זאת אומרת, אתה גוי, מי אני? אני שלא עשה אני גוי. בסדר? אבל כשאתה נמצא במרחב יותר בטוח, אז כמה אנשים פה היום מגדירים את עצמם לא גויים? יש פה מישהו שמגדיר את עצמו לא גוי? אז זה כבר עמדות, נכון, זה כבר עמדה שהיא כבר לעומתית, כאילו. אגב, גם בזה, בסדר? אני מקווה ורוצה שתגדירו את עצמכם אנשים דתיים ולא אנשים לא חילונים. נכון, באמת, כן, כאילו. זה אומר שאני לא, זה לא שמי אני, אני לא חילוני. מה זה אומר חילוני? איש צר ואויב, זה, זה, כמו שילדים חושבים, כן? כאילו, כמו שהילדים שלי שואלים כל הזמן, מה ההבדל בין החילונים לגוי, מה זה, והם טובים, הם רעים, זה, ועסיק אותם כל היום. בסדר, אז אתה מסביר להם שזה, שהם טובים, וזה, הכל זה, זה, כל הדיונים האלו. אבל, אבל בסוף אני אומר, אני לא רוצה שכאילו, אני לא צריך שהזהות שלי, או של הרב חזה, תהיה, אני לא, זה. תגיד לי, מי אתה כן? לא, אני מסכים שזה קיים גם.
למה אני לא, אני בוחר דווקא את זה, כי אני לא
בוחר בזה. אז אני, זה שאלה של הסתכלות, מה זאת אומרת? אני לא יודע מה, בסדר, אדם התחתן עם אשתו, הוא לא אמר לה, תקשיבי, בעיקרון פשוט כל השאר היו על הפנים. נכון? כאילו, אני רוצה אותך, למרות שיש כל מיני דבר, אני רוצה אותך, כי זאת הבחירה שלי, כאילו. באיזה, אני אומר, גם בהקשר הזה, אני רוצה שתבחר במקום שבו אתה, בדעותיך, בשיטתך, בזה, בבחירה. כי זה מה שאני רוצה, כאילו, לא כי אני לא משהו אחר. אגב, אני יכול להגיד, זה גם מאוד משחרר אותי מהמתח סביב דברים אחרים. בסדר? יכול להיות שאנשים אחרים צודקים. נכון? כאילו, נהיה לי בהרבה דברים. כאילו, יש אנשים אחרים שהם צודקים כנראה בדברים שהם אומרים אותם. עכשיו, זה, אם אני מתנהל ככה, אז זה שם אותי מקום אחר גם במוכנות שלי להקשיב להם. אני מוכן עכשיו לשמוע מה יש לך להגיד. למה? לא כי עכשיו אני, כאילו, וגם אני אומר, גם בזה, אתם יכולים לחשוב על עצמכם. לפעמים אדם יש לו מה להגיד, ומישהו רוצה להגיד לו משהו אחר. בסדר? אז מה קורה לנו? בפנים יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני נשאר עם מה שיש לי תמיד להגיד, אתה אומר משהו אחר, מה אני עושה? אני מתגונן, נכון? זה קורה המון. בסדר? זה קורה כל הזמן, לכולם. גם בזה, בזוגיות זה מאוד, מאוד משמעותי. אדם עם אשתו, אשתו יש לה, יש לה משהו שהיא חושבת שהוא היה לא בסדר. בסדר? אז בצורה טבעית, כשאדם מרגיש שמישהו אומר לו ביקורת, אז הוא מתגונן. ואז מתחיל דו-שיח של כזה פינג פונג כזה, שכאילו אתה אומר ככה, אני אומר ככה, הנה זה, למה עשית ככה, מה אני, תראי מה את עשית, מה אתה, כאילו זה. ואם אתה מצליח לשנות, וזה קשה, זה לא תמיד קל, זה קשה להגיד, כאילו, אני שם שנייה בצד את מה שחשבתי, רגע, שנייה, בוא נשמע מה יש לך להגיד, זה נכון בזוגיות, אבל אני אומר, זה נכון בלימוד ובכל דבר. אני בא, עכשיו החברות שלי רוצה להגיד, להסביר לי משהו. אני אגיד לכם על עצמי, לא, אל תגידו עליכם. אתם כמה פעמים אני היה לי רעיון בראש, בסדר? ואז בדיוק מישהו בא להגיד לי משהו, סבבה, החברות שלי רוצה להגיד לי משהו אחר. בסדר? ומה הלחץ הכי גדול שלי עכשיו? שאני אשכח מה שרציתי להגיד, נכון? אז אני אעשה, ואז אני אומר, טוב, תקשיב, עכשיו זה, בסדר? זה לא כאילו, אני לא מוכן להיות בזה, אבל אם אתה מצליח לשחרר, אני אגיד, אולי הוא עכשיו אומר משהו גאוני ומבריק ולא יודע מה. יש שיטות גם, אפשר לכתוב לעצמך, אגידו, שנייה, תן לי רגע, אני חשבתי על מה שאני אכתוב אותו, ואז אני אקשיב לך. גם אפשר למצוא שיטות ביניי, אבל ברעיון, בסדר? יש הבדל, כאילו, אם אתה עכשיו כל הזמן במקום שלך, ואתה מתבצר בו, ואתה כל הזמן באיזשהו מאבק עם מי שסביבך, או שאתה אומר, לא, אני פה, אני שומע, אני מוכן לשמוע דברים אחרים. אני גם מוכן להשתנות, יכול להיות שאני טועה. אין לי פה, כאילו, לא יודע, דיברנו לפני זמן על הבחירות. בסדר? אז פעם אמרתי פה שהייתי רוצה להביא לפה אנשים, לא יודע, איש שמאל רציני שיציג את עמדתו. בסדר? ואז היו חבר'ה שכאילו כעסו כזה וזה. אתם לא, אין לי פחד כאילו, אין לי פחד מלהשתכנע. בסדר? כאילו, מה הלחץ שלי? שמה יקרה? שהוא ממש יהיה מוצלח ואז הוא ישכנע אותנו? כן? ואז מה? ואז חס וחלילה נשתכנע, ואם נשתכנע אז מה? אז לא נהיה ימנים. ואז מה יקרה? כאילו, אז יכול להיות שאני טועה, נכון? אני דורש את זה מאנשים אחרים, נגיד מחילונים, אתם מצפים את זה? שהם יהיו מוכנים לשמוע ואז אולי לחזור יום אחד בתשובה וכל הסיפור הזה? אתם מוכנים, אתם רוצים שזה מה שהם יחשבו? אתם מוכנים לחשוב הפוך? אה? בסדר, אז חשוב לזכור את זה. גם כשדברים עם חילונים וגם כשדברים עם עצמנו, כאילו, אנחנו מצפים מאנשים אחרים דברים אחרים. בסדר? טוב. כן, כן. בסוף גם, אני אומר, זה נכון, כל מה שאמרתי לכם, נכון בדעות, בשיטות, בשיח, בנישים, הוא נכון גם בפסיקת הלכה. נכון, אבל אם תבוא, אני חושב שאם תבוא לפוסק רציני ותגיד לו, מה דעתך, לא יודע, אני יש לי שאלה הלכתית, בסדר? הוא יכול גם להגיד לך, אתה שומע, אתה אשכנזי, בסדר? אני פוסק ספרדי, אתה אשכנזי, אני חושב ככה, אבל פוסקים אשכנזים פוסקים ככה, אתה צריך לפסוק כמוהם. כי המחויבות שלך היא לשם, בסדר? בדברים שזאת המחלוקת נגיד. או שיש מקומות שבהם יכול להגיד לך, שמע, יש פה כמה גישות, אני חושב ככה, יש פה גם כאילו... לא, הוא לא שירותי, עוד פעם, אני מחלק, לא, זה חשוב. אני מחלק עוד פעם. אני לא מתכוון שזה לא חשוב. ושתעשה כל אחד, יעשה איש-איש, נכון? באמונתו יחיה. אתם מכירים את הפסוק הזה? נכון? איש-איש באמונתו יחיה, אתם מכירים את הפסוק הזה? אה? נכון, יש את הפסוק הוא צדיק באמונתו יחיה, בסדר, אבל יש כזה משפט, כאילו נורא... אנשים גם מצטטים אותו כאילו איזה ציטוט קדוש כזה. איש-איש באמונתו יחיה. לא. אנחנו חושבים שיש אמת, יש אמת אלוקית וזה. אבל האמת האלוקית היא יותר גדולה מאשר מה שאנחנו מסוגלים להכיל. אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. בכל מיני הקשרים זה נכון. זאת אומרת, לפעמים האמירות הגדולות של הקדוש ברוך הוא אצלנו מתפרטות לכמה פרטים. מי צודק, החסידות או ההתנגדות? מי צודק? לא, אבל יש לו המון השלכות בסוף. בסדר, חוץ מזה שדברים השקפתיים לפעמים יותר קריטיים נראה לי מדברים... לא יודע, מדיון ממלכת בורר. בסוף זה משפיע על האדם, על המעגלים נורא רחבים בחיים. יש מחלוקות גדולות ביהדות כמעט על כל דבר, אני חושב. ואנחנו מוכנים שיהיו מחלוקות, כאילו, אנחנו מודעים לזה שזה המצב. נראה לי כאילו, אתם יכולים גם להשתתף. זה לא פינג פונג. יש לכם מה להגיד? כלום. טוב לכם. אתם מסכימים איתי, הנה, ניצחתי. הנה, דוגמה למישהו שטועה, סתם.
לא, מה שאני מתכוון שדברים תיאורטיים, אני מסכים שיש אמת אלוקית, והיא באה לידי ביטוי נגיד גם ברבי יהודה וגם ברבי יוסי. בסוף, במעשה, אני לא יכול לעשות גם רבי יהודה וגם רבי יוסי.
נכון.
אז אני עושה כמו אחד מהם.
נכון.
בסוף, כאילו הלכה, אני מדברת על הדבר המעשי, בסוף, מה אני עושה?
נכון, אבל עוד פעם, תראה. זה שאתה אומר שנגיד יש מחלוקת, אז גם בזה, אתה רואה לאורך הדורות. מה קרה? אנחנו נגיד עומדים אחרי נגיד מחלוקת תנאים ופסקנו כמו אחד מהם, בסדר? מה קרה לפני שפסקנו כמו אחד מהם? מה עשו? אז אנחנו מכירים חלק... אז יש מקומות שאנחנו מכירים, במקומו של רבי יוסי היו אוכלים עוף בחלב. היום אף אחד לא אוכל עוף, תראה לי מסעדה אחת שיש לה כשרות של הרבנות שהיא אוכלת ברק עוף בחלב. אבל רבי יוסי, אתה אומר מה, רבי יוסי, איך הוא זה?
לא, נגיד שהרמב״ם במקום שיש מחלוקת, אז לא
היה כלום. זה תלוי במה. אבל נגיד ככה, באופן פשוט. היו מחלוקות כל הזמן, ובהרבה דברים אנחנו גם פוסקים. ויש גם דברים שבהם, באמת, היה, כאילו, האמת היא יותר גדולה, ולכן גם זה גם הרבה פעמים התפצלה, כאילו. יש, לא יודע, זה, יכול להיות שזה קשור עוד, נגיד, לסיפור השבטים אולי בעם ישראל. שהיו 12 שבטים, שיש להם נתיבים שונים. כאילו משהו בזה, אני חושב ככה, ככה נראה לי, שזה משהו, זה מה שלהבנתי, יכול שיש כאלה שיגידו אחרת, כאילו. יכול שיגידו שיש כאלה שאומרו שאנחנו, הכל הוא טעות. אתה יודע, אולי אני לא אגיד את זה אחרת, בוא תחשוב על האפשרות השנייה. אפילו לפני שאני אגיד אותה, תחשוב איזה, תחשוב מה אומרת האפשרות השנייה, מה אומרת האפשרות השנייה? אחד צודק וכל השאר טועים, נכון? בסדר? זאת אומרת, נגיד עכשיו אנחנו עולים לשמיים, אז יש חלוקה ימינה שמאלה, אז מה? אז או שכל אשכנזים ימינה, כל הספרדים שמאלה, או הפוך. נכון? ברור שלא. מה אתה עושה לי כן? לא, מה, אני אחרי שזה, זה... לא, אז לא נכון, לא, קודם כל מה, קודם כל, ברור שיש גם אשכנזים, גם אם אדם הוא טועף, הוא בטוח שהוא צודק, נראה לי ברור שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את זה שכר. אם אדם הוא יתאמץ על זה, זה לא נראה לי שהוא... אחרת, כאילו, זה באמת, אני אומר, אחרת, תחשבו איזה אלוהים זה, אם הוא כזה, כאילו... לא משנה, אבל... זה קשור גם לדתות אחרות בכלל, אגב. טוב, אני כבר נהיה ממש סימפס, זה עניין אחר. אם אדם הוא מוסלמי טוב, הוא יקבל על זה שכר בשמיים? אם אדם הוא מוסלמי טוב... לא אדם פה שהתאסלם. אדם חי ב... לא יודע מה. תבחרו מדינה איסלאמית שאתם רוצים. אני מוכן להגיד גם על הנצרות, באופן עקרוני, בסדר? לא יודע מה. בידיעות שלו, בידיעות, הוא לא משהו מכיר, אז הוא גדל, והוא באמת מוסלמי טוב. הוא עובד לפי החוקים, אני לא מספיק מכיר את הכללים אגב. לא יודע מה, אבל זה. קבל שכר בשמיים? מה אומר אליהו? אני חושב שכן, אבל אני לא יודע, לא יודע להגיד זה. תלוי, כאילו אין עוד פעם, תלוי בסיבה, תלוי למה הוא נחשף בחיים שלו, ואם הוא לא נחשף לזה. כן, מה אתה יודע, אדם שכאילו, אין שום קריטריונים אז? אדם חי באמריקה לפני שגילו אותה. לפני שאנחנו גילו, העולם המזרחי יותר, כמו שאני אקרא העולם הערבי, גילה אותה נגיד. כאילו, מה הייתה הציפייה ממנו? אז זה מורכב, בסדר? אני אומר, אז גם, זה כבר סיפורים, סיפורים יותר גדולים, אבל בוא נחזור רגע לסיפור שלנו, גם בפסיקת ההלכה, אני לא חושב שיש רק נקודה אחת שהיא נכונה, כאילו. אני אגיד עוד פעם, זה שאני אחזור את זה כי זה חשוב, זה שאני אומר שלא בהכרח יש תשובה אחת נכונה, לא אומרת שאין לי תשובה אחת נכונה. אני צריך להתאמת למצוא את התשובה הנכונה, בסדר? האם התשובה של רני תהיה התשובה שלי? לא בטוח. אבל שנינו כאילו נדרשים לעשות את אותה דרך, כאילו. להכיר את הפסוקים, את המקורות, זה נגיד בפסיקת הלכה, את ההשתלשלות של הדברים, את... בסוף יש מחלוקות, בסדר? ואנחנו מקבלים אותם, כאילו אנחנו משאירים אותם, אנחנו לא, כאילו, לא מנסים לטשטש אותם. חלק מהדברים, יש מחלוקות, הם נשארו.
אם הוא עושה את הדרך שאני עשיתי,
כן.
איך הגענו
למסקנות שם? כי אני חושב, כי אנחנו בני אדם, וכבני אדם אנחנו שונים. נכון, ברור. לא, תראה, אנחנו, שוב, זה נראה לי שזה קשור להבנה שהאובייקטיביות שלנו היא מוגבלת, נכון? אנחנו מנסים להגיע למקום אובייקטיבי, בסדר? אבל בסוף, אנחנו כולנו אנשים. באמת, אנחנו מצומצמים ומוגבלים, כאילו, זה חלק מהסיפור שלנו. נראה לי, כאילו, עכשיו, זה קשור אותנו, זה קשור למה שאמרתי מקודם, שאלה מה נדרש מאיתנו. כאילו, ההנחה שלך כאילו אומרת, מה שנדרש מאיתנו זה להגיע לאמת האבסולוטית, האלוקית, המוחלטת. בסדר? ואני אומר, לא נראה לי. אני חושב שנדרש מאיתנו לנסות להגיע לשם. בסדר? כאילו, לעשות את כל, את מרב המאמצים שאנחנו יכולים. בסוף אתה תגיע לאיפה שאתה כאילו, איפה שנראה לך, בסוף הכי נכון ואמיתי. בדרך הזאת. טוב, בוא נתקדם קצת, אני על הסבוראים כבר לא נדבר היום. אבל בוא נסיים רגע קצת את הסיפור הזה. אז אני אומר, תפיסה ארץ ישראלית, אני חוזר רגע, אני סוגר פה את הסוגריים וחוזר להבדל בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, אז הגמרא פה מדברת על ההבדל שבין איזשהו עולם יותר הרמוני נקרא לזה, בסדר, התלמוד הירושלמי שהדברים יותר משלימים, לבין התלמוד הבבלי שהשיטות יותר עומדות אחת בניגוד לשנייה, בסדר, כאיזושהי אנטיתזה כזאת. יש הבדל נוסף שמתייחס הגמרא בסנהדרין וגם הזוהר, ככה מתייחס במינוחים הללו, אומרת הגמרא במחשקים או שבעה נקמתי עולם, מרביר מי הזה תלמודה של בבל. תלמודה של בבל הוא קשור לחושך, ראינו את זה גם מקודם, נכון, אתם שיושבים בארץ חשוכה, אומרים מילים חשוכות, גם הזוהר הקדוש לא מדבר ככה, האור זה תלמוד ירושלמי, ובדי גם את הצד השני, האור זה תלמוד ירושלמי. דנהיר נהורה דאורייטה. לבטר דהתבטל דה, כביכול השתרו בחשוכה. דכתיב במחשקים או שיבני, זה תלמוד בבלי, דאזלינן בי בני אלמה במחשקים. יש הבדל בין הבבלי לירושלמי, התלמוד הירושלמי הוא תלמודה של, תלמוד האור נקרא לזה, ותלמוד הבבלי הוא תלמוד החושך. מה המשמעות של זה? באופן פשוט, הרב קוק אומר את זה בפסקה שהבאנו אותה לדעתי באחד השיעורים הקודמים, אז לא הבאתי לכם אותה עוד פעם, אני אקריא לכם חלק ממנה, הוא אומר ככה, אמנם חתימת הבבלי, קרא חלק קטן, באה לתת אפשרות, לתת האפשרות לאור התורה שיעיר גם במחשקים. זאת אומרת, התלמוד הבבלי זה לא שהוא רק תלמוד של, לא תלמוד שהוא חשוך, אלא תלמוד שמיועד לתקופה של חושך. הרב קוק אומר, היום אנחנו כבר יכולים להתחיל לחזור לירושלמי, זה קשור לדברים שדיברנו, אם אתם זוכרים, על החיבורים שהירושלמי עושה, אבל נגיד זה אולי ככה. למרות כל המעלות שראינו על התלמוד הירושלמי, ראינו למסקנה, בסוף, עם ישראל מקבל את התלמוד הבבלי בפסיקת ההלכה. בסדר? אחרי כל הדיונים וכל הדברים, בסוף אנחנו הולכים עם הבבלי. ובהסבר שלנו של הדבר הזה, קצת אולי בפן העקרוני, נראה לי שאפשר לדבר פה על לפחות שני כיוונים. אז כיוון אחד, אנחנו יכולים להגיד שכל עוד עם ישראל נמצא בגלות, אז הוא באמת התלמוד הבבלי יותר מתאים לנו. אנחנו נמצאים בחושך ואנחנו צריכים תלמוד בבלי שמתאים לתקופה של חושך, ואיתו אנחנו הולכים. ממילא יכול להיות שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, דברים יכולים להשתנות וכו' וכו'. בסדר? כיוון שני נוסף, מעניין, אני מכיר אותו בשם הרב ויצמן, זה על בסיס רעיון שמופיע בנציב, שמעתי אותו מהרב ויצמן, זה על בסיס איזשהו רעיון בנציב יפה. הוא אומר, הוא מחלק ככה, הוא אומר, ההבדל בין הבבלי לירושלמי הוא מעין ההבדל שבין אדם שנכנס לחדר מואר לאדם שנכנס לחדר חשוך, ושני האנשים הללו צריכים לתאר מה יש באותו החדר. בסדר? אם אדם נכנס לחדר, נגיד נכנס פה לאודיטוריום, ויש פה אור, אז הוא עומד, והוא רואה את כל הדברים. בסדר? מה היתרון של מי שרואה את הדברים באור? הוא רואה את התמונה הכללית, התמונה המלאה, והוא יגיד, יש פה חלל גדול, עם כל הקירות פה, הם, נגיד, הם עם העצים המציקים האלה בעיניים, ויש פה שורות של כיתה, בסדר, נכון, איזשהו משהו כללי כזה. מה היה קורה אם היה נכנס לפה אדם בחושך גמור? מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך להתחיל למשש. ואז מה הוא יודע להגיד לנו, לדוגמה? יש פה כמה כיסאות יש פה. מה המבנה? מה הצורה של הכיסאות? איזה ריפוד יש בו? בסדר, הוא היה מתחיל לגעת, הוא אומר, תשמעו, יש פה קרשים מאוד ארוכים, ברוחב כזה, נכון? כל מיני דברים כאלו. הפרטים שהיינו מקבלים מאדם בחושך היו טובים יותר ממה שהיינו מקבלים מאדם שנמצא באור. ולכן הבבלי באיזשהו מקום הוא הרבה יותר קל לנו לעבוד איתו, יותר ברור. הוא נוגע בכל הפרטים. אדם שנמצא בחושך עכשיו ממשש אותם, ואתה מנסה לפרק כל דבר לגורמים הכי קטנים שלו. תלמוד הירושלמי, זה קשור גם ללשון הקצרה שלו, שזה אחד האתגרים שלנו עם הירושלמי, זה שהוא מדבר בלשון קצרה. בסדר, תלמוד הירושלמי באמת סוקר את הדברים באיזושהי סקירה אחת. כשאני רואה את הדברים באיזושהי תמונה כללית, מצד אחד, התמונה יותר אמיתית. בסדר, זאת אומרת, כאילו, התמונה הכללית היא באמת הסיפור, לזה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו בסוף, לא באמת קריטי לנו, לא יודע, מה רוחב הריפוד בכיסא. כאילו, כשאתה בא להסתכל שנייה, מה זה המקום הזה, האודיטוריום הזה. אבל אם אתה רוצה להכיר את זה עכשיו, נגיד, שאתה לא נמצא פה, רוצים להסביר לך את זה, להגיד לך, תקשיב, תדע, תבין מה זה הסיפור הזה, אז למשש אותו, הוא נותן לנו משהו ביד יותר, אתם מבינים מה אני אומר? יותר קל לנו לתפוס את זה. כי בסוף זה נוגע בכל הפרטים, אני יכול לצייר איזושהי תמונה כאילו מאוד, מאוסף הפרטים. למרות שבסוף, בסדר? אם אני אתן לבן אדם אחד תיאור של כל הפרטים שיש פה, בן אדם שני ייתן תמונה, מי יכיר פה יותר את המקום? מה אתם אומרים? מה? בתמונה, למה? אז יש בחינה כזאת, נכון? האמת, אני מתלבט על זה. אני גם נוטה להגיד שהתמונה, נראה לי, יש בה משהו יותר אמיתי, כאילו, בסוף. כאילו, יותר רושם אמיתי של הסיפור הכללי הזה, אבל אפשר להבין שיש פה יתרונות לכל אחד מהצדדים. אתם מבינים מה אני אומר? ואולי זה חלק מהסיפור שאנחנו באמת, קל לנו יותר, גם שאנחנו רוצים להתעסק עכשיו, גם עם תפיסים, עולם ההלכה וכו', להתעסק עם התלמוד הבבלי שיודע לפרק לנו את הדברים לגורמים הכי קטנים, ואיתם יותר קל לנו להתעסק. כן, ככה הוא אומר, ככה הנציב שם, זה המשל שהנציב מביא, ונראה לי שהוא... זה נכון, אני אגיד ככה, אני חושב, נראה לי ברור לי ככה, מתישהו נגיד התלמוד הירושלמי יתפוס מקום יותר משמעותי, ככה יש טענה כזה, בסדר? נגיד הרב ישי וייץ מה שלימד פה, זה באמת הסיפור שלו וזה. אני לא חושב שיש מישהו שאומר שהתלמוד הירושלמי יחליף את התלמוד הבבלי וזהו. אלא אנחנו מדברים על שילוב של הדברים. אגב, הרבה פעמים כשרוצים ללמוד ירושלמי טוב, רואים אותו בהתאמה לבבלי. מה זה אומר בהתאמה? לא כמו שהרבה פעמים עשו לירושלמי, שקצת אונסים אותו להיות הבבלי, כאילו מפרשים אותו בצורה שבעצם מקבילה לבבלי, אלא אתה אומר להפך, אני רואה את הבבלי כשלעצמו למד את הסוגיה, פתאום אני רואה שירושלמי אומר משהו אחר. אתה אומר לעצמך, איך הירושלמי אומר דבר כזה? כי ראיתי את הסיפור בבבלי, אני מבין שמה שירושלמי אומר פה הוא מחודש, הוא אחר, אתם מבינים מה אני אומר? דווקא הרבה פעמים השילוב של שני הדברים האלו ביחד, הוא נותן לנו תמונה יותר שלמה של הדברים. בסדר? טוב, אנחנו נעמוד פה, אז כבר בשיעור הבא, בעזרת השם, נעבור לסבוראים שקשורים בכלל לכל סיפור עריכת הגמרא. נסיים עם סיפור עריכת הגמרא. זהו, אבל נעמוד פה היום.